אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
בבית קברות לא עושים מוזיקה. זה היה הלך הרוח בגטו וילנה, וכל הנראה גם במקומות אחרים, לנוכח הזוועות, העינויים, הרעב, האימה והמוות בכל מקום ובכל רגע. אלא שכעבור זמן נשמעים קולות אחרים, וגם המוזיקה מתחילה להישמע. בראשית 1942 כותב המשורר היהודי אברהם סוצקבר ביומנו האישי, היום שמעתי יופי שטוב להילחם למענו. את הדברים האלו הוא כותב לאחר קונצרט אחד הראשונים בינואר אותה שנה. בין שני הקצוות הללו, לכאורה מוות ולצידו יופי, מעשה אומנותי שבעבורו שווה לחיות, שהופך להרבה מעבר לצורך הטבעי באומנות, זוהי שמירה על זהות, זו השמעת קול, זהו קיבוע של זיכרון, בתוך מציאות מחרידה ובלתי נתפסת שבה מתקיימת הוויה שגם אם אינה יכולה לה למציאות, היא ביטוי לנפש האדם ולשאיפתה לחופש, לחיים, ליופי. כשאנו באים לתהות על יצירה תרבותית בתקופת השואה, בגטאות ובמחנות ההשמדה, אנו מדברים בעיקר על החיבור הבלתי אפשרי הזה שהתקיים בביטוי אומנותי של ציורים שנעשו בתת תנאים, בכתיבה ספרותית וביצירה מוזיקלית מגוונת, זאת שנכתבה ונוגנה מבחירה חופשית וזאת שהושמעה בכפייה ושמעט ידוע על אודותיה. תמר מצ'דו רקנאטי, מוסיקולוגית ומרפאה במוזיקה, חוקרת זה שנים רבות את המוזיקה של היהודים בשואה, מרצה ביד ושם, והיא האורחת שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום תמר.
שלום.
גטו וילנה הוא דוגמה מעניינת במיוחד, כי במקום לא היו כלי נגינה, ובכל זאת מוקמת שם תזמורת ומנגנים קונצרטים.
נכון.
איך זה?
כי בהתחלה באמת כשהוקמה התזמורת כמעט ולא היו כלים. מי שהקים את התזמורת היה מנצח ופסנתרן ידוע לפני המלחמה, וולפדור משקין. הוא היה אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא הקים את התזמורת בתוך הגטו, אך הייתה בעיה שלא היו כלים. לפני הקמת הגטו, מהזמן שהגרמנים נכנסו לגטו, הרבה מוזיקאים הרביעו את הכלים שלהם, ואף קברו את הכלים בתוך האדמה. כשהוקם הגטו, הייתה בעיה איך מחזירים את הכלים אל תוך הגטו. אז כשיהודים יצאו לעבודה מחוץ לגטו, או שהם יחזירו את זה בתוך הבגדים שלהם, או שהם יחזירו אותם דרך הביובים. ויש אפילו סיפור של פסנתר שגילו במקום אבוד, פירקו אותו לחתיכות, והביאו אותו לתוך הגטו, חתיכות חתיכות, וחיברו אותו בחזרה, יחכיבו אותו בחזרה בתוך הגטו. וכך באמת הוקמה התזמורת, והתחילו לנגן, עד שהגיע באופן רשמי הרישיון של האס-אס, שאפשר היה לנגן מוזיקה בתוך הגטו.
אז גם בגטו צ'נסטוכובה מתקיימת פעילות מוזיקלית בסתר, מחתרתית כמעט.
נכון.
חלקה בידי ילדים שמביימים אופרה.
נכון, בגטו צ'נסטוכובה באמת לא קיבלו אישור מהאס-אס לחיים תרבותיים, לפעילות תרבותית, למרות שפעמיים ראש היודנראט קפינסקי ביקש, ולמרות זאת החליטו כן להפעיל פעילות תרבותית, מוזיקלית, ובעיקר אנחנו יודעים שהייתה תזמורת סימפונית בתוך הגטו הזה, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד על התזמורת הזאת. בחוץ מזה אנחנו יודעים על פעילות מוזיקלית של ילדים מאוד מאוד רחבה. הם הופיעו עם הופעות של שירים יידים ועבריים, והם אפילו העלו אופרה על סיפור של מריונטות, של פופץ, כשיש התנגדות של כל הפופץ נגד ראש הפופץ, ראש המריונטות, שזה באמת אפשר להבין את המסר החבוי שמה, והייתה לזה הצלחה בלתי רגילה, וכל זה כמובן בלי שהאס-אס ידעו. אז אנחנו יודעים שהייתה תזמורת סימפונית, ויש לנו מעט מאוד מידע על התזמורת הזאת. אנחנו יודעים למשל שהיה פסנתרן אדולף גולדשר, שנתן רסיטל בבית הזקן. זה אחד הקונצרטים שאנחנו יודעים עליהם מהגטו הזה, אבל שוב פעם יש לנו מעט מידע.
והוא גם היה קונצרט מחתרתי.
כמובן, כן. כל אלה היו קונצרטים מחתרתיים, שזה גם דוגמה של כמה, כל כך הרבה מידע שאנחנו לא יודעים עליו, כן?
כן.
זה רק מראה של כל מה שאנחנו לא יודעים.
לא יודעים בעצם. אבל עולה כאן שאלה מהותית, מעצם אותו ניגוד לכאורה בין הישרדות קיומית לבין פעילות תרבותית. לאנשים אין מה לאכול, אין להם מה ללבוש, קר מאוד, אנשים נרצחים, כל האנרגיה מופנית להישאר בחיים, ובכל זאת באים לקונצרטים שגם עולים כסף.
נכון, אז לזה יש הרבה תשובות. קודם כל, אין ספק שכשאתה הולך לקונצרט ואתה מקשיב למוזיקה, מה שלא תהיה המוזיקה, כן? יש בזה צורה של אסקפיזם, כן? במשך שעה, שעה וחצי, אתה נמצא בעולם אחר. זה איזשהו מין מסכה, אפשר לומר, לנשמה. זה משהו שמנתק אותך מהמציאות שאתה חי בה בצורה יומיומית. אבל יש גם כמה דברים שאנחנו אף פעם לא חושבים עליהם, והם מאוד 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 חשובים. אנחנו יודעים על הרבה פעילות מוזיקלית ותרבותית בגטאות ובמחנות מעבר, כמו מחנות המעבר שהיו במערב אירופה, כמו וסטרבורג בהולנד, או גורס, בון לרולנד, פיטיביה בצרפת ומחנות אחרים. בגטאות שבפולין ובמחנות המעבר האלה, אנשים חיו בצפיפות איומה. משהו כמו 20 אנשים בחדר קטן או בדירה קטנה, 500, 600, 700 אנשים בצריף קטן, עם כמה אנשים שישנים ביחד במיטה אחת, בצפיפות ממש שאי אפשר לתאר אותה. וזה לא עניין של יום-יומיים, זה עניין של חודשים, כן? ולמעשה, המקום היחיד של היהודי יש את הכיסא שלו, או את המקום שלו בספסל, בגטו או במחנה המעבר, זה למעשה המקום שבו הקונצרט מתנהל. במשך שעה, שעה וחצי, יש לו את המקום שלו. הוא לא צריך להילחם על המקום הזה. הוא לא צריך לחפש את המקום שלו, כן?
כן.
הוא לא צריך להתחווח. זה המקום שלו. זה הדבר הראשון. דבר שני, כשאתה 500-600 בצריף אחד, שניים או שלושה בדרגש אחד, 20 בחדר, וכשאתה יודע, למשל, במקומות כמו בון לרולנד, או כמו פיטיביה, או כמו גורס, או ריבזלט, או מקומות כאלה, או וסטרבורג, שיש טרנספורטים שיוצאים כל שבוע, לפעמים הורים ללא ילדיהם, ילדים ללא הוריהם, כן? וברגע שהם יוצאים, אתה לא שומע יותר עליהם, זה ללא ידוע, ויש אקציות בגטאות. מתח כזה נוראי, ויש מחלות, ויש רעב, וכל הזמן רעש, רעש בדירות, רעש בחוץ, רעש בצריף, גם בשתיים בבוקר, אין אף פעם שקט, אין אף פעם רוגע, אנשים רבים, אנשים חולים, אנשים עם סיוטים. הרגע היחיד בגטו או במחנה מעבר שיש בו שקט, זה כשהמנצח מרים את ידיו. ואז מתחילה המוזיקה. ומוזיקה זה לא ילד שבוכה כי ההורים שלו נעלמו. זה לא סיוטים, זה לא אנשים שרבים, זה לא אנשים שיש להם חום והם חולים. מוזיקה זה משהו שעוזרת לך לעשות סדר בפנים. זה משהו שעוזר לך לסדר בפנים. ולזה באמת אין מחיר. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליהם, כי אנחנו באמת לא מסוגלים לתאר לעצמנו את המציאות הבלתי נתפסת הזאת.
נכון.
והם היו מאוד 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 חשובים בזמן הגטו.
כן. ובעצם את אומרת שלכאורה אנחנו לא חושבים על זה כמשהו שאנחנו מוכרחים אותו כדי להתקיים, אבל בעצם כן.
נכון, וגם אני רוצה לציין שבניגוד למה שקורה היום באולמות קונצרטים, אז קודם כל אנחנו יודעים שאולמות הקונצרט, זה לא היו אולמות, כן. זה היו חדרים מאוד מאוד גדולים. בקונצרטים האלה, ברוב הגטאות ובמחנות המעבר, האולמות האלה היו מלאים, ובדרך כלל בקהל צעיר, כן? שהיה ממש צמא למוזיקה.
אז בעצם היו גם תזמורות סימפוניות, גם מקהלות, גם כתיבה, הלחנה של שירים. את מספרת שבין 1940 ל-1942 התקיימו כ-40 קונצרטים. זה מספר
אני
די...
אני מדברת על גטו ורשה.
כן.
בגטו ורשה.
בגטו ורשה, תזמורת... שהיו לה 4 מנצחים.
נכון, נכון. בגטו ורשה הוקמה תזמורת סימפונית שבתחילתה היו איזה 30 נגנים. עד אפריל 42 כשהיא הפסיקה לנגן היו 66 נגנים. אנחנו יודעים בערך על 40 קונצרטים והיו לה באמת 4 מנצחים. ביניהם אדם פורמנסקי, מריאן נויטך, אמרמן ושימון פולמן. והם ניגנו מיטב הרפרטואר הקלאסי, כולל הרבה מאוד יצירות של בטהובן. בטהובן היה מאוד אהוב בגטאות ובעיקר בגטו ורשה. זה היה אחד מן ההרכבים שהיו בגטו ורשה. בגטו ורשה אנחנו יודעים על הרבה מאוד הרכבים מוזיקליים.
אז מה הם בעצם מנגנים? יש רפרטואר מסוים? יש יצירות מועדפות? הזכרת את בטהובן, מה למשל עוד?
הם ניגנו את צ'ייקובסקי, הם ניגנו את מוצרט, את שוברט, את דבוז'ק. היה איסור, לא כל הזמן, אבל בזמנים מסוימים ובמקומות מסוימים, היה איסור על ידי האס-אס לנגן מוזיקה שהולחנה על ידי מלחינים ארים. למעשה, נגנים יהודים יכלו בזמנים ובמקומות מסוימים לנגן אך ורק יצירות של מלחינים שנולדו יהודים.
אז איך הם ניגנו בטהובן ושוברט?
אז קודם כל האס-אס לא תמיד שמו לב, וחוץ מזה שהרבה פעמים כשהם פחדו שתהיה ביקורת של האס-אס, אז הם שמו שומר מחוץ לאולם, ואם האולם ראה אס-אס נכנס, אז השומר נכנס, עשה סימן למנצח, שעשה סימן לנגנים, ואז הם החליפו תווים.
היה להם משהו אלטרנטיבי
כן,
מוכן.
כן, היה להם משהו אלטרנטיבי, ובאפריל 42 אבל, היה רסיטל של שופן, והם לא שמו לב, ואס-אס נכנס, תפס אותם באמצע לנגן שופן, ואז היה איסור לתזמורת לנגן במשך חודשיים. אחרי החודשיים האלה היו שמועות על אקציה הכי גדולה, כן, שבמהלכה 300,000 יהודים גורשו ונרצחו בטרבלינקה. כולל חלק גדול מנגני התזמורת, והתזמורת לעולם לא חזרה לפעילות.
אז את אומרת שבשלב מסוים היו 66 נגנים בתזמורת, ובכל זאת קשה בתנאים כאלה למצוא את ההרכב הכלי הסימפוני המלא.
נכון.
ומן הסתם היו נגנים בכלי נגינה מסוימים שלא היו בנמצא.
נכון, זה תמיד בעיה בתזמורות היהודיות, היו חסרים בעיקר קלרינטיסטים וקרננים.
ובסוניסט.
ובסוניסטים, ולכן במקום היו קלרינט ג'אז וסקסופונים, שזה שינה כמובן את הצליל. היו על זה הרבה ביקורות, בעיקר כשניגנו את בטהובן, בעיקר את הפרק השני של הסימפוניה החמישית של בטהובן, כן. אבל לא היה מה לעשות, פשוט לא היו כלים כאלה ונגנים כאלה בתוך הגטו.
כן. אז את אומרת שהקונצרטים התקיימו בחצרות, בדירות פרטיות, אפשר כמובן להסיק שתנאי הנגינה היו קשים מאוד, מה שבוודאי גם השפיע על איכותה.
היו גם אולמות כאלה, הולס, שבהם זה התקיים, אבל בהחלט, גם החזרות לא היה חימום, גם לא היה להם אוכל, אז הם היו מנגנים עם המעילים, עם הצעיפים, עם מין כפפות כאלה ללא אצבעות. הם נגנו בתתי תנאים, והרבה פעמים הם היו מאוד 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 רעבים. אנחנו יודעים למשל על איש אחד שהיה לו עדיין כסף, והרבה פעמים הוא תרם קצת אוכל לנגנים כדי שהם יוכלו לפני חזרות או לפני קונצרט. אבל אין ספק שגם המצב של הנגנים היה מצב מאוד קשה, ואין ספק שזה השפיע על הנגינה שלהם.
אז שתי דמויות יוצאות דופן בנוף המוזיקלי של גטו ורשה, שבמידה רבה מביאות לתודעה את הסיפור הפרטי של אותם אנשים ששמם לא מוכר או נשכח, ובכל זאת היו מאוד משמעותיות בתוך העשייה התרבותית בגטו, שתיהן נשים, אחת מהן אפילו ילדה, האחת היא מריסיה אייזנשטאט, שכונתה הזמיר של הגטו.
נכון.
והיא שרה גם מוזיקה קלה בבתי קפה, וגם יצירות קלאסיות, אפילו אריות, ברמס ושוברט.
נכון.
אבל בעיקר זוכרים אותה שרה שיר מסוים, שיר מאוד ידוע, שיר ישן.
אלי אלי למה זבתני, נכון.
כן.
היא הייתה הבת של דוד אייזנשטאט, שהיה מלחין והמנצח של המקהלה של בית הכנסת הגדול בוורשה, לפני השואה. היא נולדה ב-1921, היא הייתה בחורה מאוד מאוד מוכשרת, גם פסנתרנית וגם סופרן. היא הייתה בת יחידה, בגלל המצב המאוד מאוד קשה של הוריה בגטו, היא התחילה לשיר בפומבי. עם הצלחה מדהימה, אנשים בגטו אהבו אותה בצורה בלתי רגילה, והיא נתנה הרבה קונצרטים, כולל עם התזמורת הסימפונית של הגטו, והיא שרה גם מוזיקה קלאסית, כמו שהזכרת, וגם מוזיקה קלה, ואחת ההצלחות הגדולות שלה היה השיר הזה, אלי אלי למה עזבתני. זה שיר שחובר ב-1917, וזה שיר שבאמת מתחיל עם הפסוק הזה מספר תהילים, ואחר כך שואל את הקדוש ברוך הוא, למה שמרנו את התורה, ובכל זאת, למה כל המכות הקשות האלה? ויש הרבה עדויות על כך שכשהיא הייתה שרה את זה בקונצרטים, פשוט כל הקהל פרץ בבכי. וביקש עוד ועוד, כן? זה היה מין קתרזיס. והיא הייתה שרה המון, כי הקהל פשוט ביקש את זה, והיא נהנתה. ובסוף כנראה שזה פגע גם בקול שלה. סופה היה מאוד מר. בקיץ, אותו קיץ 42, באקציה הגדולה, היא נתפסה עם ההורים שלה. היא הובה כמו שאר היהודים לאומשלג פלץ, זה היה כיכר האיסוף, וכשדחפו אותה לרכבת, היא הופחדה מן ההורים שלה, היא ניסתה לעבור לקרון איפה שההורים שלה הוכנסו, ואס-אס ירה בה והרג אותה ברציף.
Yeah.
הסנטרנית יוסימה פלדשו הייתה בת 12 בלבד, וכבר אז הופיעה עם התזמורת הסימפונית של גטו ורשה ב-41 וב-42. היא מנגנת קונצ'רטי של מוצרט ושל בטהובן, גם בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק היא הופיעה.
נכון.
וגם היא זוכה לביקורות והתלהבות יוצאות מגדר הרגיל.
בהחלט. היא נולדה בכלל ב-1929, בת יחידה להורים. אמא שלה הייתה פסנתרנית ומורה לפסנתר. אבא שלה היה ראובן בן שם, הוא אחר כך שינה את שמו. היה אדם מתורבת ביותר. והוא גם כתב יומן בשואה, ולכן יש לנו די הרבה עדויות גם ממנו וגם מאנשים אחרים על הבת שלו. היא הייתה פסנתרנית וגם הלחינה מוזיקה, והיא נתנה קונצרטים בגטו. היא באמת דוגמה לכך של כל הנוער הזה שעבד בשואה. זה פשוט עבדון נוראי, כן? היא ניגנה כמה פעמים עם התזמורת הסימפונית של הגטו. היא הייתה עם הצלחה כל כך גדולה, שבסוף אחד הקונצרטים, הנגנים של התזמורת פשוט לקחו אותה על הכתפיים, והלכו באולם איתה על הכתפיים. הביאו לה פרחים מחוץ לגטו, הביאו לה גם קופסת שוקולד מחוץ לגטו, שאלה היו מצרכים מאוד מאוד קשה להשגה, ובכל זאת רצו לפנק אותה, כל כך אהבו אותה, כן? כן.
ובכל זאת היא איננה שורדת, גם היא.
לא, באביב 43, קצת לפני המרד, ההורים שלה הצליחו להוציא אותה מן הגטו ולשלוח אותה במחבוא במשפחה ארית מחוץ לגטו. כמה ימים לאחר מכן ההורים שלה גם יוצאים מהגטו אל אותה משפחה, אבל ב-25 לאפריל 43 היא מתה משחפת. אמא שלה מתה כמה ימים מאחר מכם מצער, ואבא שלה שרד את השואה והגיע לארץ.
כן, וסיפר את הסיפור הזה בעצם. כן. זה פותח את נושא הילדים בעשייה המוזיקלית בגטאות ובמחנות. נוסף על אותם ילדים בגטו צ'נצחובה והאופרה, אופרת הבובות שלהם, היו קונצרטים, היו תחרויות בין ילדים מוזיקאים מוכשרים, היו הרכבים של ילדים, ואחד השופטים בתחרויות הללו היה מי שידוע בתור הפסנתרן שסיפורו הונצח בסרטו של רומן פולנסקי, ולדיסלב שפילמן, ששרד מן השואה.
נכון, שוב פעם בגטו ורשה, אבל לא רק בגטו ורשה, באמת ולדיסלב שפילמן היה שופט גם בגטו ורשה, לאחת התחרויות שנעשו בסתר, היה קונסרבטוריון, והמשיכו ללמד ילדים מוכשרים מוזיקה, והיו תחרויות, והוא היה שופט באחת התחרויות האלה. בגטו וילנה היה גם קונסרבטוריון בסתר. אלכסנדר תמיר, זיכרונו לברכה, היה גם אחד התלמידים שם.
אה, באמת?
כן, כן, בהחלט. אז זה באמת אחד הדברים המופלאים. רצון להמשיך ללמד ילדים, למרות האיסור, והרצון להמשיך ללמד ילדים מוזיקה, למרות שמוזיקה שומעים אותה. יש לנו עדות, העדות הזאת הגיעה אלינו, אבל זה עדות קטנה, וזה שוב פעם מראה חלון קטן לכל כך הרבה דברים שבוודאי אנחנו לא יודעים. יש לנו יומן של אישה ששרדה, מרי ברג. היא כתבה יומן בשואה, היא הייתה בגטו ורשה, אבל הייתה לה אזרחות אמריקאית דרך אמא שלה, ולכן היא הוצאה מהגטו, הביאה אותה לצרפת, למחנה ויטל, והיה החלפת שבועים, ואז היא הגיעה לארצות הברית ב-44. כך היא שרדה את השואה. אבל היא הייתה בגטו ורשה, וכשהייתה בגטו ורשה, היא הקימה עם חברים הרכב קטן של מוזיקה קלה וקצת ג'אז, והיא הופיעה כמה פעמים בתוך הגטו עם ההרכב הזה. והיא באמת מספרת על התחרות הזאת שוולדיסלב שפילמן היה השופט שלה, כן? אבל ההרכב שלה הוא הרכב קטן מאוד, ללא שום יומרה, כן? זה רק דוגמה אחת כנראה מהרבה מאוד הרכבים שהיו בגטו ושאנחנו לא יודעים, כי אין ניצולים.
המעורבות של ילדים אפילו קטנים מאוד בעשייה התרבותית בשואה, ראינו את זה גם בציורים שנותרו שעליהם דיברתי עם אליעד מורה רוזנברג בתוכנית שיוחדה לנושא הזה. המעורבות שלהם היא משמעותית למדי. אליעד סיפרה אז על הנער פטר גינז שנרצח באושוויץ, ועל ציור של חמניה שפונה אל האור, וציור נוף ירח שרפליקה שלו לוקח עם עולה מסע לחלל, הטייס אילן רמון זיכרונו לברכה. סיפור דומה משהו את מביאה על ילדה בת 9 בלבד, על ג'וניה, ששיר שהיא מותירה אחריה תמון בתוך נעל, נמצא כמעט במקרה, ואולי אחד הסיפורים האיומים והמרטיטים בהקשר של מוזיקה ושירים בזמן השואה.
כן, שירים זה באמת נושא רחב מאוד. יהודים שרו וכתבו שירים, זאת אומרת, יצרו שירים במהלך השואה בכל רחבי אירופה, וכמעט בכל מקום שהם היו בהם. והשיר של אלג'וניה הוא דגם יוצא מן הכלל, גם בגלל הסיפור שסובב אותו, וגם בגלל היותו של ילדה בת 9. אחרי המלחמה הייתה קבוצה של יהודים שהגיעו לוורשה כדי לנסות לחפש קברי אחים. והם היו בדיסטריקט של לובלין, ובעיירה קטנה הם ראו ערימה בתוך אסם, ערימה מאוד גדולה של נעליים, ומתוך נעל קטנה הם ראו חפיסת נייר. הם לקחו את הנייר והם ראו שמשהו כתוב עליו. אז הם נתנו את זה לרסטורציה, ולמעשה על הנייר היה כתוב שמי אלג'וניה, אני בת 9, וכתבתי את השיר הבא, על מנגינה, והיא נותנת את השם של מנגינת השיר הפולני העממי שעליו היא כתבה את השיר שלה. והשיר הוא כך, היו הייתה פעם אלג'וניה, עכשיו בודדה וגובעת, כי אבא במיידנק ואימא באושוויץ. והלחן הוא כזה, לא, 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 לא. עכשיו, השיר הזה הוא מדהים בגלל כמה סיבות. קודם כל, יש לנו כאן ילדה בת 9, שיודעת ללא כל ספק שהיא הולכת למות, שאין לה שום איסוס בזה. והיא רוצה להשאיר משהו מעצמה אחרי מותה, שזה כבר מחשבה שקשה לתאר אותה. כן? קשה לתאר את המחשבה של ילדה בת 9, כן. שמחליטה שהיא רוצה להשאיר משהו אחרי מותה. ובוודאי שבתנאים האלה, לחפש נייר, לחפש משהו לכתוב על הנייר, ולכתוב את השיר הזה שלה, גם הרעיון של כל השיר, ולספר את הסיפור שלה דרך השיר, זה כבר משהו מסוים. לעשות חור בנעל, כדי להסתיר את השיר בתוך הנעל שלה, כל אלה הם מחשבות מדהימות, כן? שזה מראה על ילדה עם תושייה יוצאת דופן. ולקוות שמישהו אי פעם ימצא את זה. זאת אומרת שהשיר שלה מדבר מעבר למותה, כן? כן?
כן, והלחן הזה, הבנתי שזה שיר שמדבר על פיות או
כן,
משהו כזה?
כן, אז יש כמה גרסאות לשיר הזה. אחת הגרסאות זה שיר של מלך וביתו, הנסיכה, ופאה. Mm-hmm. ובאמת השיר שלה מתחיל כמו שיר של פאות. היו הייתה פעם הג'וניה, כן? כן? ואחר כך היא עוברת להווה, הווה פרמננטי, כן. אם אפשר לדבר כך, עכשיו היא גובעת ומתה, בגלל שההורים שלה במיידנק ובאושוויץ, מאיפה היא יודעת על שני המחנות האלה, אנחנו לא יודעים.
וגם הבחירה בשיר הזה, ועליו להלביש את המילים נכון, שלה, היא
נכון,
מאוד...
נכון, נכון. רוב שירי השואה, דרך אגב, כן. הם קונטרפקטום, כלומר, כן. הם על מנגינות מלפני השואה, ועליהם הלבישו מילים חדשות.
אז באמת כדאי לעמוד על כוחם של השירים, שאנחנו בדרך כלל נוטים להתייחס למוזיקה כאל נגינה כלית, אבל דווקא השירים שבאמת רובם ניגונים לחנים של שירים ידועים, כמו השיר הזה של אלג'וניה, שיהודים מחברים להם מילים חדשות שמספרות את הסיפור, אבל בכלל יש משהו בשיר שהוא חוצה גבולות, חוצה מדינות, שפה, הוא משמש אמצעי תקשורת, אמצעי מידע, וכמובן ביטוי רגשי של אנשים שחייהם תלויים על חוט השערה, והם מגיעים מכל המדינות, נכון?
נכון, יש לנו שירים באמת מכל המדינות איפה שבהם היו יהודים, מיוון ועד נורווגיה, ומברית המועצות הכבושה ועד מדינות המערב, מכל מקומות איפה שהיו, בהם היו יהודים, זה יכול להיות ערים, עיירות, גטאות, מחנות השמדה, כל סוגי המחנות, מחבואים, מה שלא רוצים, נשים, ילדים, גברים, וכל הספקטרום הדתי, פוליטי, תרבותי, באמת יש לנו שירים מכל סוגי היהודים באותה תקופה.
ומשום שיהודים מועברים ממקום למקום, לפעמים אפילו מאות קילומטרים, הם מעבירים באמצעות השירים גם אינפורמציה, אפילו כשמדובר בשפה זרה, למשל סיפורם של יהודי יוון, שמגיעים למחנות, הם אינם מבינים את השפה המדוברת, לא יידיש ולא גרמנית, הם אינם מבינים את הוראות אנשי האס-אס, וחלקם נרצחים משום כך, אבל השירה מאפשרת להם תקשורת וגם העברת מידע.
כן, אז כשיהודים מיוון הגיעו למחנות, בנוסף לכל הבעיות, אם אפשר לדבר כך, היו להם עוד שתי בעיות נוספות, השפות באמת, והמזג אוויר. לגבי השפות, הם באמת לא מדברים את השפות שחייבים לדבר בתוך המחנות, ביניהם גרמנית, פולנית ויידיש. הם לא יכולים לקשור קשר עם אחיהם האשכנזים בתוך המחנה. ועל זה יש לנו גם הרבה מאוד עדויות של ניצולים אשכנזים וגם יוונים, שמספרים איך השירה שלהם חיברה, משום שכשהם שרו, השירה שלהם הייתה שונה מהשירה של היהודים האשכנזים, אבל הייתה מאוד יפה, מאוד שונה ומאוד יפה, ומאוד עניינה והגיעה לליבם של האשכנזים. ואחרי עבודת פרך, הרבה פעמים אשכנזים היו מגיעים לצחיפים של היוונים ומבקשים מהם, זינגן, זינגן, תשיר, תשיר, ואני אגיד לך, אני אלמד אותך איך אומרים את המספר שלך שעל היד בגרמנית. אני אביא לך עוד קצת מים, אני אתן לך טיפה לחם, אני אנסה לסדר לך קומנדו טוב יותר, רק שתשיר, כן? אז בצורה הזאת גם נוצר איזשהו קשר בין היוונים לבין האשכנזים.
זה היה במחנה בונה מונוביץ', ישבתי לי באיזה פינה, והיה לי חתיכת עיפרון, לקחתי בשביל נייר, לקחתי משקים של מלט חתיכה, והתחלתי לרשום עם ככה סתם. והנה יצא לי רשום השיר הזה שאני עומד לשיר. בעניין הטעמים של השיר, נזכרתי באיזה שיר טורקי שהיה, והדבקתי את השיר הטורקי הזה בתוך השיר הזה שאני כתבתי, וזהו זה. שתריה זן סבדוס אין וגונס דה במס ונבדה לוס תריה kitavan aireas una bella los tres días mos kitavan aireas.
שבעה ימים סגורים היינו בקרונות מסע של בהמות. פעם בשלושה ימים הוציאו אותנו לשאוף אוויר. אמא יקרה, היו לך הרבה זכויות שלא הפכת לאשן בארובות. אבא יקר, מי תיאר לעצמו שתגיע עם אחיך למשרפות של אושוויץ? כך כותב דוד חיים, יוצא סלוניקי, ניצול ששר את מילות השיר האלו שכתב על לחן טורקי נושן.
Padre mío, mi querido, ¿quién te lo iba a decir? Que vinieras con tu hermano al crematorio de Auschwitz. Que vinieras con tu hermano al crematorio de Auschwitz.
לגבי העברת מידע, יש לנו באמת סיפור מדהים. באפריל 44, בסוף אפריל 44, הגיע לבירקנאו טרנספורט עם יהודים ממרכז יוון. בטרנספורט הזה היו שתי בחורות צעירות אז, אלווירה מיכאלי וברי נחמיה. ושתיהן דוברות יוונית, והן הועברו במהלך הזמן למה שנקרא על ידי האסירים במחנה בירקנאו, צריפים שנקראו קנדה. בצריפים האלה היו ממיינים את כל החפצים של היהודים שנספו בתאגזים עם הגעתם לבירקנאו. חלק מהצריפים האלה באמת נמצאים ליד קרמטוריום 4-4. למעשה מה שמפחיד בין הצריפים של קנדה לבין קרמטוריום 4 זה קיר שמפריד בין הצריפים לבין הקרמטוריום. האס-אס הקימו את הקיר הזה כי הם רצו לנתק לגמרי בין הזונדרקומנדו. הזונדרקומנדו זה הגברים היהודים שחייבים לטפל בגוויות של היהודים שנרצחו בקרמטוריום, לבין שאר האסירים. למרות ששאר האסירים במחנה יודעים שיהודים מומתים בגז, האס-אס לא רצו שידעו את הפרטים של מה שקורה בפנים. לכן הזונדר קומנדו לגמרי מנותקים משאר האסירים. עכשיו, שתי אנשים האלה, אלווירה מיכאלי וברי נחמיה, נתנו עדות. אלווירה מיכאלי ביד ושם, וברי נחמיה כתבה ספר. ושתיהן מספרות את הסיפור הבא. הן כנראה היו שרות הרבה ביוונית. כנראה שאחד הזונדר קומנדו יווני, יהודי, שעבד בקרמטוריום 4, שמע אותן. ומאותו רגע, כמעט יום ביומו, הוא היה פותח חלון של אחד החדרים בקרמטוריון, שפונה לקנדה, ובקולי קולות, ביוונית, היה שר על מנגינה ידועה מלפני המלחמה. הוא היה שר את כל מה שקורה בתוך הקרמטוריום, מהרגע שטרנספורט מגיע, והיהודים נכנסים אל תוך הבניין, עד שהם הופכים להיות אפר. הוא מספר להם כל מה שקורה בפרטי פרטים, תוך כדי שירה. והוא אומר להם, אני בתור זונדר קומנדו, אני לא אשרוד. אבל אם אחת מכן שורדת, יש לזה סיבה אחת שתעיד, שתספר מה שקורה בפנים. כמעט מדי יום ביומו הוא מגיע לחלון וביוונית הוא מספר להם. עכשיו האס-אס לא הבינו יוונית, לא רק שהם לא הבינו יוונית, הרבה פעמים היו גם מבקשים שישירו ביוונית כי הם אהבו את הזרות של השפה. והאם הם שמעו אותו או לא שמעו אותו אנחנו לא יודעים. העובדה שהוא שר להן.
וזה אינו המקרה היחיד של העברת מידע באמצעות שירה.
נכון, יש לנו עוד מקרה אחד בטרבלינקה, מספר על זה שמואל וילנברג, בעדות שהוא נתן, הוא אחד מהניצולים, הוא מספר שהנגר של טרבלינקה בטרבלינקה היו שני תת מחנה, הטוטנלאגר, מחנה המוות, והמחנה השני, איפה שרוב המעט אסירים שעבדו בטרבלינקה, כי טרבלינקה זה מחנה מוות, אין סלקציה. אז המעט אסירים שעבדו בטרבלינקה שהו, אז הנגר שעבד בטוטנלאגר, הוא עבר יום אחד מהטוטנלאגר למחנה שבו היו שאר האסירים, כדי לעשות איזושהי עבודה שם. הוא היה בליווי אסס, כי לא רצו שהוא יעביר מידע על מה שקורה בטוטנלאגר, בלאגר של המוות. ובאיזשהו שלב האסס מתחחק, ויש יהודים שמנסים להתקרב אליו כדי לשאול אותו שאלות על מה שקורה בטוטנלאגר. וכמובן שהוא דובר יידיש, והאס-אס כן מבין יידיש. אז השאר היהודים שואלים אותו שאלות, אבל הוא לא יכול לענות ממש, כי... אז הוא שר, אבל הוא שר בקול מאוד נמוך, ובשירה שלו, הוא מספר להם שיש 13 תאי גזים, שהם מחוברים דרך צינור שמחובר למנוע של טנק רוסי. ודרך המנוע שולחים גז לתוך התאים. הוא גם מספר להם שהרצפה בשיפוע, כדי שאחר כך יהיה קל יותר להוציא את כל הגוויות של היהודים. והוא מספר להם, וזה חשוב כי זה נותן לנו גם מידע על מתי זה קורה. הוא מספר להם שהתחילו להוציא את הגוויות מקברי האחים כדי להתחיל לסחוף אותם. כלומר, אנחנו יודעים שזה כבר ינואר 43. ואז האס-אס מתקרב והוא חייב להפסיק עם השירה שלו.
זה הכל הוא עושה בשירה.
והכל הוא עושה בשירה. כל זה מידע גם בסיפור של בזונדר קומנדו היווני, וגם הסיפור הזה בטרבלינקה, זה מידע שאסור בתכלית האיסור להעביר אותו, אין דרך להעביר אותו חוץ מבשירה.
אז לא אחת השירה אפילו מצילה חיים, הנאצים שידועים בחיבתם לתרבות ולאומנות, הולכים שבי אחר יפי השירה.
כן, אז יש לנו עדויות של מקרים שיהודים נחצחו כי הם שרו, אבל יש לנו גם עדויות של יהודים שניצלו בגלל שהם שרו. אחת העדויות המדהימות ביותר זה העדות של חזן ששרד את השואה בזכות השירה כמה וכמה פעמים. שמו היה שלום כץ, אחרי השואה הוא הגיע לארץ ואחר כך לטורונטו. הפעם הראשונה שהוא ניצל היה ליד העיירה שלו באוקראינה, בבריילוב. האינזצחופן, שהיו קבוצות של אס-אס שרצחו את היהודים ביריה. האינזצחופן הגיעו לעיירה שלו, והם לקחו את כל היהודים, 1,600 יהודים, והביאו אותם ליער. אמרו להם להתפשט, ואז שלום כץ הבין מה שהולך לקרות. ואז הוא התחיל לשיר את אל מלא רחמים. והוא שר את אל מלא רחמים כמו שהוא אף פעם לא שר בחיים שלו, כי הוא מבין שהוא שר לכל אנשי הקהילה וגם לעצמו. והאס-אס נדהמו מהשירה הזאת, גם שפה זרה, גם שירה זרה, ומקשיבים לו. וכשהוא סיים, אז הם אמרו לו להתלבש בחזרה, ללכת למסעיות ולהמתין להם שם. בינתיים הם רוצחים את כל אנשי הקהילה, וחוזרים למסעיות ומביאים אותו לעיר הגדולה, ולמפקד שלהם. ואז הם אומרים לשלום כץ לשיר שוב מה שהוא שר ביער. והוא שר שוב פעם את אל מלא רחמים, והמפקד אומר לו, יש לך חצי שעה לברוח.
וואו.
וזה פשוט, יש לנו כמה מקרים כאלה, לפחות כמה מקרים שאנחנו יודעים עליהם. אם חושבים על זה, זה לא נתפס. כי האינזצחופן, שהם היו כמה אלפים, במשך שנה וחצי רצחו 1,500,000 גברים, זקנים, ילדים, נשים בהיריון, תינוקות. אי אפשר לתפוס את זה. כמה אלפי אנשים ביקשו רחמים עבור ילדיהם, נשותיהם, זקניהם, ושום דבר לא עזר. ופה יש לנו יהודי ששר ונותנים כן. לו לחיות.
כן, זה באמת מצמרר.
Oh, shit.
החזן שלום כץ בשירת אל מלא רחמים, ששר ובזכותו ניצל, וכאן באחד מימי הזיכרון לשואה ולגבורה בארץ.
ובכל זאת, מוזיקאים רבים נרצחים בגטאות, והשירים, הלחנים והמילים שחוברו להם הם בעצם מה שנותר אחריהם. אחד השירים שבאמת נודד ונמצאות עדויות עליו במקומות מרוחקים זה מזה שיר נורא שמספר בעצם את גורל המשפחות שנאלצו להיפרד, ילדים שנותרו לבד ונידונו למיטה, שירה של חיה חייטין ויינשטיין מגטו שבלי, כפר ליטאי קטן, נכון. שמו של השיר. ואחת העדויות המרגשות במיוחד מספרת על ביצוע השיר הזה בידי לינקה לינדאו, ששרה את השיר במהלך ליל הסדר, במקביל לקריאת האגדה.
נכון, אנחנו עכשיו בגטו נובוגרודק, שבעצמו זה כבר סיפור, כי השיר המקורי חובר ואושר בגטו שבלי. גטו נובוגרודק הוא 390 קילומטרים, אם אני לא טועה, מגטו שבלי. זאת אומרת ששוב פעם, יש לנו באמת עדות לכך שהשיר, כשליהודים אין טלפון ואין עיתונים ואין כלום, כן? השיר עבר נסע. מעבר לגדרי טייל ולרצח וכדומה.
כי העבירו אנשים נכון, ממחנה למחנה, נכון, והם לקחו איתם נכון, את השיר. כן.
עכשיו, יש לנו עדות מתוך ספר הזיכרון של גטו נובוגרודק, היסקורבוק, שמספר שמצד אחד גברים מספרים את האגדה בעל פה, בלי שום אמצעי אמיתי כדי לספר את האגדה, ומצד שני על דרגשים יושבות נשים, ובחורה יפה, שבזכות יופיה שרדה עד עכשיו, ככה מספר העד, שר את השיר הזה שמתאר אישה שהולכת ומסתירה את הבן שלה בבית ילדים, כשהבן שלה הוא היחיד עם עיניים כהות ושיער כהה, והיא אומרת לו שהוא חייב להפסיק לדבר יידיש, הוא חייב להפסיק לשיר ביידיש, הוא חייב להפסיק לחשוב שהוא יהודי. ואישרה את זה כאשר מסביבה נשים איבדו את ילדיהם, וכאשר בצד השני גברים מספרים את האגדה, כאשר ליל הסדר זה הלילה שהוא כולו מסביב לילדים, פה סך. הפה שסך לילדים שצריכים לשאול שאלות, והשיר הזה הוא בדיוק ההפך הגמור, להסתיר את הילדים, להגיד לילד אתה כבר לא מדבר יידיש, אתה כבר לא שר ביידיש.
היא בעצם עוזבת אותו האמא, נכון, לפי מילות השיר, היא עוזבת אותו ומשאירה אותו למות.
בדיוק, בדיוק.
בבית צדדי ובודד, מבעד לחלון, ילדים עם שיער פשטן. ילדות בעלות צמות ארוכות מתבוננים. ביניהם זוג עיניים שחור, עיניים שחורות מלאות חן, אף קטן, שפתיים רק לנשקן, ראשו שחור טלטלים. אמו הביאה אותו לכאן עטוף בלילה החשוך, נשקה אותו ובכתה ובחשי אמרה לו, מהיום ילדי זה מקומך, זכור את דבריי. אני מחביאה אותך פה כי בחוץ סכנה עורבת לך. שחק יפה עם הילדים. היה שקט ומושמע, אך אל תפלוט אף מילה ביידיש. אל תשיר אף שיר ביידיש, כי מהיום ילדי אינך יהודי. הילד התחנן בבכי, אני רוצה להיות איתך אמא, אל תשאירי אותי פה לבדי. הילד בכה ורעד, אמו הבטיחה לו הרבה, אך לא הועיל הדבר, והוא לא הסכים, הוא צרח ורעד, אני לא רוצה להיות לבד. אל זרועותיה היא נטלה אותו, כמו פעם בביתה, השכיבה אותו, ובעיניים אדומות בבכי, נשקה את ראשו, נשקה בחום, בלב שנקרא בית זר מלא באנשים, הוא הולך וחוזר, בודד ושקט, הכל זר לו. צחוקו דבר נדיר, הקולות והצלילים זרים לו, זרה השפה במדברים אליו, אפילו שמו וסיוק זר לו, וליבו הצעיר נעול. אמו הלכה, מדברת לעצמה בחוץ, חושך, קר ומאוחר, רוח נושבת בפניה, אלוהים רחם על ילדי, כמו שריחמת על משה ביאור, בודדה וגלמודה היא משאירה את בנה יחידה.
לא 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 לא
לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא מקהלה, בעצם עלולה להישמע, אין בזה סכנה?
לפעמים יש סכנה, אנחנו יודעים למשל על בלוק אחד בבירקנאו ששרו במחנה אנשים וכל הבלוק הלך לגז בגלל זה. לפעמים לא אכפת להם, זה ממש שחירותי לגמרי. תשמעי, השירה הייתה אמצעי לספר את הסיפור, כמו כל הדוגמאות שאנחנו ראינו עד עכשיו. ולספר את הסיפור היה אחד הדברים החשובים ביותר בשואה. התחושה הייתה שלא רק היהודים נרצחים, אלא גם הסיפור עצמו נרצח, כן? האס-אס מנסים להחביא את מה שקורה, ולא יישאר כלום. היה פרטיזן בגטו ורשה, מרק אדלמן, שהוא שרד את השואה, שכתב, הייתה לנו תחושה שהקיר כל כך עבה, שלא רק שאנחנו לא נשרוד, אלא שהקול שלנו לא יישמע. הכל מה שנעשה יעבור ולא ידעו את מה שנעשה. זה פשוט יעבור מן העולם. והשיר באמת בא להשמיע את הקול הזה. את כל הסיפור ואת הקול של היהודים.
שכן יעבור מבעד לקירות.
כן, שכן יעבור מבעד לקירות.
וזאת התשובה אולי לשאלה הגדולה, מדוע לשיר בזמן חורבן?
עכשיו, זה באמת מקשר לעבר, שמתקופת הרומאים, ובוודאי מהתקופה של מסע הצלב הראשון, יהודים הבינו, קודם כל, שהם לא יכולים לסמוך על המשטרים השונים כדי לספר את סיפורם, ואת סיפור הגירושים והרצח וכו', משום שהרבה פעמים המשטר והממשלות הם חלק מהגירוש, הרצח וכדומה, ובית הם צריכים למצוא דרכים כדי לספר את הסיפור, ושהסיפור יישאר, ושהוא יעבר מדור לדור. אז הם מצאו כמה דברים, והשירה הייתה חלק מהדרכים האלה. וזה בהחלט ממסע הצלב הראשון, לשיר הייתה דרך אחת לספר את הסיפור. יש לנו הרבה שירים מאז מסע הצלב הראשון שמספרים את הקטסטרופות השונות. ואין ספק שזה חלק מהתיק התרבותי שלנו, שאנחנו לא התחלנו בשואה עם הדבר הזה, שזה היה כבר בתודעה, וזה המשך של מה שלמדנו לעשות במשך הדורות.
ואכן מוזיקה, כמו אומנויות אחרות, התקיימה בכל האופנים, בכל המצבים. אנחנו נמשיך ונשוחח איתך, תמר מצ'אדו, גם בחלקה השני של התוכנית הזאת בשבוע הבא, על המוזיקה שנכתבה ונוגנה בגטו טרזין, שהיה גטו יוצא דופן, ומכאן גם האפשרות ליצירה אומנותית ובכללה המוזיקה. היה אחר, ומנגד המוזיקה שנוגנה במחנות ההשמדה, מוזיקה בכפייה. תודה רבה לך, תמר.
תודה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על מוזיקה שנכתבה ונוגנה בשואה. תודה למוסיקולוגית חוקרת מוזיקה בתקופת השואה, תמר מצ'אדו. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. החלק השני שודר בשישי הבא בשש. אל התוכנית הזאת אתם יכולים להאזין גם בשידור החוזר בשבת בשתיים, וכמובן בהסקט של מאחורי הקלעים לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
Es sich schon spät bei Nagdok sitz sie beim Fenster treurig und wart auf ihr Kind. Bist du zurück, du schöne Zeit? Es durch deine Ewigkeit doch hoffen musst du, du heldischer, jüdischer Volk. Ghetto Lied klingt durch der Nacht. Wenn dort an Altecke jüdische Mame und Tracht. Wo ist mein Kind, Schicksal den Wind, sagt mir ab, wo ist mein Kind, Mame le du. Hast gar kein Ruh, setzt alle schwarz, Leid und Pein brecht dein Herz, Mamele. Doch hab nur Mut, es wird sein gut, kommt euch der Tag, du wirst sein frei, frei von dem schrecklichen Joch. Es wird sein Gut, kommt euch der Tod.